80 לפול מקרטני. עורך ומגיש עמית קלדרון.
חייו של פול מקרטני ואם ילדיו כבר לא איתו. לינדה מתה ופול נותר לבד עם ארבעה ילדים ועם לב שבור. במשברים הכי גדולים שהוא עבר, לינדה היא זו שהייתה שם כדי להרים אותו. הפעם הוא באמת נשאר לבד, ומה שהוא נאחז בו ואפשר לו להמשיך הלאה בסופו של דבר היא שוב המוזיקה. שלום לכם ולכן וברוכים הבאים לפרק התשיעי והאחרון בסדרה המיוחדת של גלי צהל ליום הולדתו ה-80 של פול מקרטני. זו גם ההזדמנות להתנצל על העיכוב בעלאת הפרק. נסו לקבוע אולפן הגלטה בגלי צהל בתקופת החגים, זה לא קל, אבל הנה זה קרה, והפעם אנחנו הולכים מאיפה שעצרנו ועד לימינו אנו, תקופה ארוכה שגם בה המוזיקה של פול המשיכה להתחדש. הוא עבר עוד לא מעט, כולל ניסויים שניים ולא מאוד מוצלחים, גירושים וניסויים בפעם השלישית. ובשנים האחרונות, עם הגיל, הוא גם הפך באמת לזקן השבט, שכולם נושאים אליו עיניים ורואים בו אגדה חיה. ובגלל שזה הפרק האחרון, כמובן שיהיו לנו גם דברי סיכום, לצד ראיון אחרון עם אורחת מקסימה ופינת חיילים אחרונה. בקיצור, הרבה להספיק. אוהד מנדלאוי, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון. מאז ועד היום, 2000 עד 2022, מתחילים? השיר הזה וגם הקודם ששמענו עוד לפני רגע, שניהם מאלבום Run Devil Run. אולי זיהיתם מכנה משותף, זה אלבום רוק אנד רול שפול הוציא שנה וחצי אחרי שלינדה מתה. זה היה איזשהו חלום ישן שלו לעשות אלבום של קלאסיקות רוק אנד רול, רוב השירים שם מה-50s, והוא הוסיף שלושה שירים מקוריים באותו סגנון. כמובן שבחזרה שלו לשורשים האלה של הרוק אנד רול והמוזיקה שהוא גדל עליה, אפשר לראות בריחה לעבר ולנוסטלגיה, איזו פסיכולוגיה קלה מדי. אלא שהוא בקושי מספיק להקל ולאבד את המוות של לינדה, והאובדן דופק על הדלת שלו פעם נוספת. שוב סרטן, הפעם של ג'ורג' הריסון, שעם כל המשקעים מסוף הדרך של הביטלס, הקשר ביניהם נשמר, והם תמיד היו החברים מהאוטובוס בדרך לבית הספר, והשניים הצעירים בלהקה.
I'm very sad. I love him dearly. I grew up with him and I like to remember all the great times we had together in Liverpool with the Beatles and ever since really. And I'm just privileged to have known him and I love him like he's my brother.
אני מאוד עצוב. אני אוהב אותו מאוד. גדלנו יחד ואני אוהב לזכור את כל הזמנים היפים שהיו לנו יחד בליברפול עם הביטלס ועד היום. זכיתי להכיר אותו ואני אוהב אותו כאילו הוא אחי. הפעם האחרונה שפול ראה את ג'ורג' הייתה כמה שבועות לפני שהוא הלך לעולמו. הם נפגשו לארוחת צהריים במלון במנהטן, ואיתם הייתה גם אוליביה, אשתו של ג'ורג', ורינגו, מה שהפך את הפגישה הזו לפעם האחרונה ששלושת חברי הביטלס החיים היו יחד. עכשיו אנחנו עוברים כמה שנים קדימה לשנת 2005. תחילת שנות ה-2000 הייתה תקופה קצת מוזרה לרוק אנד רול, ההיפ-הופ וה-R&B שלטו יותר בשוק ובתחנות הרדיו, ולא היה ברור איך בדיוק מביאים את הרוק אנד רול למילניום החדש. אחרי ניסיון לא מוצלח 4 שנים קודם עם אלבום חלש בשם Driving Rain, פול לוקח את הזמן ומוציא אלבום מיוחד מאוד, שבולט בדיסקוגרפיה שלו מהרבה סיבות. Chaos and Creation in the Backyard. עוד רגע נדבר על הסיבות האלה, אבל אפשר לשמוע אותן גם בשירים. זה ג'ני רן.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her somewhere. still love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up her home, wounded warriors took her song away.
ג'ני רן. רן היא סוג של ציפור אנגליה, ופול, כמו בבלקברד, שוב משחק כאן על הסלנג האנגלי בירד כשהוא שר על אישה. ולא רק זה מזכיר את בלקברד, כמובן שגם הגיטרה והכלי הנוסף והמאוד יפה שיש כאן הוא הדודוק, כלי נשיפה ארמני שעשוי מעץ. אני חושב שאחרי כל מה ששמענו, במיוחד בפרק האחרון שכיסה את 20 השנים הקודמות בקריירה של פול, אפשר לשמוע את השינוי כאן. גם את הגיל, 63, הקול שמתחיל להיות קצת יותר בוגר, והנימה. אמנם כתב את אלינור ריגבי בגיל 24 ואת Another Day בגיל 29, אבל האמפתיה והכאב אפילו שהוא שר בהם כאן, דווקא כשהוא מבוגר ושר על אישה צעירה או נערה, בניגוד לשני השירים שהזכרתי שהם ממש הפוכים, יוצרים תמונת מראה שקיימת בכל האלבום הזה. על העטיפה, בניגוד לאלבומים הקודמים שלו מהשנים האחרונות שהציגו תמונות עכשוויות של פול, תמונה שלו מגיל צעיר מאוד, אולי 20. הוא יושב על כיסא בחצר האחורית של בית משפחת מקארטני הישן, פורט על גיטרה ומסתכל החוצה, אל הרחוב. המצלמה שהחזיק אחיו מייק בתוך הבית תופסת דרך החלון את פול ואת הכביסה שתלויה בחצר. זו בחירה לא מקרית, זה האלבום המשמעותי הראשון שלו אחרי המוות של לינדה ושל ג'ורג', הראשון המשמעותי במאה ה-21 והראשון מאז שהוא חגג יום הולדת 60. יש פה רטרוספקטיבה והמון התייחסות לעבר, התמודדות איתו, בעיקר דרך המוזיקה. ויש פה את השירים הכי מקארטנים, אלה שיוצאים מפול הכי בטבעיות, ככה אני מדמיין לפחות, וטקסטים ציוריים ונוסטלגיים, שכמו בג'ני רן יש בהם גם תחושה של נקודת מבט בוגרת כמעט זקנה. ככה גם בשיר הזה, שיר נחמה שפול פונה בו למישהו שעבר הרבה בחיים, ואי אפשר שלא לחשוב שהוא כתב אותו לעצמו של אותן שנים.
Laugh when your eyes are burning. sight as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right. In one life, too much rain. You know the wheels keep turning. Why do the tears run down your face? Tell yourself it won't happen again. It's not right. In one life, too much rain. It's too much for anyone.
האיכות של Chaos and Creation in the Backyard נובעת לא רק מהחומרים שפול הביא לאלבום. הוא נכנס לתהליך עם המון חלקי שירים ושברי רעיונות, והיה צריך מישהו שיעזור לו לחבר הכל יחד ולמצוא את הסאונד שהוא רוצה. והמישהו הזה הוא נייג'ל גודריץ'. גודריץ' הוא מפיק וטכנאי סאונד שידוע בעיקר בזכות העבודה שלו עם רדיוהד. הוא מפיק את כל האלבומים שלהם מאוקיי קומפיוטר והלאה. לפול הוא הגיע בזכות המלצה של מי אם לא ג'ורג' מרטין, ובין כל האנשים שפול עבד איתם בקריירת הסולו שלו, ועברנו על הרבה מאוד מפיקים, מעבדים ומוזיקאים, גודריץ' הוא אחת הדמויות שהכי הטביעו את חותמן בעבודה המשותפת. החלק שלו באלבום, באיכות שלו, ובזה שעד היום הוא בולט בדיסקוגרפיית מקארטני, שווה כמעט לזה של פול בעצמו. אם צריך לזקק את שיתוף הפעולה המוצלח שלהם מעבר לעובדה שנייג'ל הוא מן הסתם מפיק מוכשר מאוד, זה כנראה נעוץ בעובדה שהוא לא יס-מן. תחשבו שאתם מפיק צעיר בן 33 שמפיק אלבום לפול מקארטני. כנראה שהייתם מסכימים לכל דרישה שלו, מעניינים בתגובה לכל דעה שהוא מביע ומנסים פשוט לעשות את הכל בצורה הכי טובה. אז נייג'ל גודריץ' ממש לא התנהג ככה.
So the two of us, you know, gave our opinions and became very honest with each other. He had a very firm opinion about what he wanted to make.
הייתה לו דעה מאוד מוצקה לגבי מה שהוא רצה לעשות, והיינו כנים לגמרי אחד עם השני, פול מספר. וזה אפילו קצת בלשון המעטה. נייג'ל היה כל כך דעתן, עד שביום הראשון של ההקלטות הוא שלח את פול והלהקה שלו הביתה. מרוב שהוא לא אהב את איך שדברים נשמעו, גירש אותם. וכששומעים את האלבום הזה, מבינים שפול, כמו כל אדם מבריק אחר, היה צריך דעה אחרת ואוזן אחרת, כדי ליצור משהו חדש ולא עוד מאותו הדבר. זה הסיפור של Chaos and Creation, והנה עוד שיר פשוט יפה ממנו ששומעים כמה הוא פול, אבל שומעים גם את הנגיעה שהיא לא שלו, אלא של נייג'ל גודריץ'.
A certain softness in her eyes fascinates me more than I ever thought it would.
A certain softness
more than I ever thought it could.
certain softness in her eyes. Got me hooked, got me hooked. A kind of sadness in her smile captivates me, surer than anything that's sure.
A kind of sadness,
surer than anything before. The kind of sadness in a smile got me hooked, got me hooked, got me hooked. If I could even find the words to tell her, I wouldn't want to anyway, 'cause that would only break the spell, and you know very well I couldn't betray. Touch of wildness in a style haunts my memory more than I ever thought it would.
A touch of wildness
more than I ever thought it could. A touch of wildness in a style got me hooked, got me hooked. Certain softness in her eyes fascinates me more than I ever thought it would.
A certain softness
more than I ever thought it could. A certain softness in her eyes got me hooked, got me hooked.
A certain softness. ועכשיו נשמע כמו בכל פרק שיחה עם מוזיקאי, במקרה הזה מוזיקאית, צעירה ומוכשרת מאוד, דניאל רובין. בגלל שזה בכל זאת הפרק האחרון ויש אווירת סיכום, אני אגיד שכל המרואיינים לאורך הסדרה היו אולי מרקעים שונים וז'אנרים שונים, אבל דניאל היא היחידה מהדור הצעיר והחדש של המוזיקאים בארץ, ואיתה ניסיתי להבין בין השאר מה ההשפעה של פול על הדור הזה. הנה השיחה.
איתי באולפן עכשיו דניאל רובין, מוזיקאית, יוצרת, כותבת, נגנית, זמרת. אני אתחיל בזה, קודם כל שלום.
היי.
אני אתחיל בזה שהייתי בהופעה שלך בפסטיבל הפסנתר לפני כמה חודשים, והופתעתי שם שחוץ מזה שניגנת בפסנתר, שזה כאילו הכלי שלך, היו גם שירים שביצעת רק את ובאס, והבאס הזה היה האופנר המפורסם של פול מקארטני. אז נראה לי שנתחיל איתו, איך הוא מצא את דרכו אלייך.
קודם כל זה באמת מין בס אגדית כזו, זה, היא איקונית, חוץ מזה שהיא נורא נורא יפה, שזה בגדול מה שחשוב לי.
ונשמעת נהדר גם, כן.
קודם כל יפה, אחר כך נשמע, סתם לא, היא נשמעת מדהים, אבל כן, זה תמיד היה לי כאילו הסמל של הקול, כאילו נורא רציתי אחת כזאת ונורא שמחתי ששמתי את ידי על אחת. ואני חושבת שהיא גם באמת, בגלל שהיא בס כזאת, היא גם נורא נורא קטנה, זה בעצם גוף של כינור. אז משהו בה הוא קצת פחות מסיבי מבס רגילה.
יותר עדין.
כן, ויותר קל לעשות בה מלודיות, כמו שפול מקארטני עשה.
כן, וגם את אוהבת לעשות.
כן, אני מאוד.
אז איך באמת הקשר הזה, אם אנחנו מדברים, נגיע גם לביטלס, אבל למקארטני בעצמו, איך הוא השפיע עלייך, איפה הכרת אותו פעם ראשונה?
אז באמת, אין מה לעשות, זה מתחיל בביטלס. אהבתי אותו תמיד, אבל אני חושבת שבתיכון היה איזה רגע, היה לנו בגרות, הייתי בתל מיילין, במגמת ג'אז. הבגרות בפיתוח שמיעה, אני הולכת כזה אחורה, הבגרות בפיתוח שמיעה, חלק מהבגרות היא שמשמיעים לך שיר של הביטלס, כלשהו, לא אומרים לך איזה שיר זה הולך להיות, ואתה צריך על דף להוציא קודם כל את הבייסליין של השיר, ואחר כך גם את האקורדים ואת המנגינה.
זה תמיד שיר של הביטלס?
תמיד שיר של הביטלס.
פאנפקט.
כן, זה ממש נחמד, אבל זה גם, אתה באובססיה על הביטלס כל התיכון, אתה פשוט, כל מה שעשיתי היה להוציא בייסליינים של פול מקארטני מהביטלס, כאילו משמיעה, וזה פשוט חוויה מדהימה, כי כל הבייסליינים הם מדהימים, הם כאילו שיר נפרד, שהולך במקביל לשיר כל הזמן, ויפהפה לא פחות, וגם מצליח לא להפריע ולא להשיח את הדעת.
כן, פשוט עוד מנגינה שזה נמצא שם כזה למי ששם את האוזן שלו, וזה עוד רובד שאתה מגלה.
בדיוק, כאילו שיר נכבה. והתאהבתי בזה ממש, ואני עד היום, כאילו כשאני שומעת שירים של הביטלס, אני יכולה לא לשים לב ולזמזם את הבס, וזה באמת אחד הדברים האהובים עליי, וזה אחר כך גם באמת נתן לי השראה בהרבה שירים שעשיתי, של אוקיי, אני רוצה עכשיו בס פול מקארטני, אני רוצה את המלודיות הזאת בשיר.
וחוץ מהנגינה של הבס, יש עוד דברים שבכלל כמוזיקאי, בלחנים שלו, בדברים, בהפקות שלו, דברים שאת...
יש המון, האמת שאני חייבת להגיד, בלי להכיר את הבן אדם באופן אישי, אני מרגישה שהוא מין דוגמה כזאת לאיך אפשר להיות מוזיקאי מאוזן, שהדגש שלו במקום הנכון
ממש.
ולא ב... כן, אני עכשיו מוזיקאי, אני חייב להיות אמן מיוסר וסובל ואיש קשה. האמת, רכטר הוא קצת כזה, אני מרגישה,
נכון.
של הארץ, שאתה רואה פשוט בן אדם שהלב שלו... הוא במוזיקה, ורק
כן, מישהו שלב ויציב.
שלב ויציב, וגם באמת כזה עובד ממש ממש קשה, ומלא בהשראה כל הזמן, כאילו מין מעיין נובע של יצירתיות
כן,
כזו.
באמת יש שם עוד דמיון, וגם זו נקודה שיצא לי לדבר עליה עם המון אנשים לאורך הסדרה, של כאילו איך יכול להיות שהבן אדם הזה, שהוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים, והכי שזכו לתהילה ולפרסום, זה פשוט לא חירפן אותו אף פעם, והוא גם היה לו יותר קשה, פחות קשה, הוא פשוט תמיד היה... במוזיקה שלו, ושמר על איזושהי תדמית מהוגנת של בן אדם.
זה לא יאומן, כי כשאתה מצליח כל כך בענק, בגיל כל כך צעיר, אתה אומר, טוב, הבן אדם הולך להידפק, כאילו, אין דרך. והוא באמת הוכחה נורא נורא יפה לכך שפשוט אפשר כשהדגש שלך במקום הנכון.
כן, הוא אפילו לא השראה למוזיקאים רק במוזיקה, אלא גם באיך להתמודד עם הדברים שמגיעים עם זה.
ממש, ואפילו עד היום, אתה יודע, זה שהבן אדם בן 80, אנחנו אומרים, הוא בן 80 ועדיין מוציא מוזיקה.
כן, מוציא ומופיע.
מוציא ומופיע ועדיין נראה כאילו, לא יודעת, זה באמת מבחינת איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. הלוואי ככה, הלוואי להישאר ככה, עם להמשיך לעשות מוזיקה ולשים את הדגש על היצירה, ופשוט לעשות ולעשות וליהנות ו... כאילו זה נורא נורא ניכר גם מהשירים שלו, אתה ממש אומר בהקלטה שכיף לו.
כן, נכון, רואה, זה משהו מקסים להגיד.
אבל זה ממש זה, אתה רואה שיש חדוות נגינה ויצירה, בוא נמדים, הלוואי על כולנו.
אני רוצה לנצל את זה שאת גם לא רק כותבת ומנגנת, את גם שרה נורא נורא יפה, אני אפילו, אני אגיד, נראה לי שאת גם זמרת, עשית פיתוח קול, אפשר להגיד שאת זמרת מקצועית. ולשאול אותך גם על השירה שלו, שזה איזושהי יכולת שמרגישה לי שפחות מדוברת, כי בסוף הכתיבה היא...
לא, הוא שר הכי מטורף.
הוא שר פשוט, זה... צריך לדבר על זה רגע, הוא יכול לשיר הכל בכל סגנון, הוא יכול לשיר, לא יודע, מטל כזה מחוספס, ויכול לשיר בקול של מלאך.
אני מתה על הצעקה שלו. מתה על זה, וזה באמת משהו שנראה לי פחות מזוהה איתו, כי הוא כזה נראה עדיני.
כזה חמוד.
והוא גם ליד ג'ון לנון שצועק,
כן.
כאילו. אבל הצעקה שלו היא פשוט מדהימה ומדויקת. יש, אני כמובן התאבססתי קצת על לשמוע גם טייקים שלו שר בלי ליווי.
איך אני אוהב את זה, כן.
זה מדהים, כי אתה שומע כמה הבן אדם בשיא הרגש, בשיא העוצמה, ועדיין הכי מדויק, הכי טייט, הכל כאילו מושלם.
כן, לא, כאילו יש טייקים מסוימים, בעיקר בדברים שקשה לשיר, שהרבה פעמים הפלייבק והבקינג טרק מחפה קצת על זה שלפעמים השירה היא לא 100% מדויקת, וכששומעים את זה ב-isolated, אז פתאום שומעים שזה
וואו.
טיפה פחות, ואצלו זה פשוט לא ככה, אצלו אתה שומע את ה-isolated, ואתה אומר, זה מושלם ככה.
זה הרבה יותר טוב.
כן, מה אני צריך את הפסנתר ואת הטופים, שיסתירו את זה
ממש,
שהוא
ממש.
טיפה מזייף פה, אני לא צריך את זה.
זה גם באמת, אני חושבת שההבדל מהיום, שלצערי כולנו, כולל אני, קצת התמכרתי לנגיד, לתקן את הפיט של השירה של עצמי.
Mm-hmm.
עכשיו אני כן, אני זמרת, אני לא מזייפת הרבה, אני מזייפת בקטנה באופן אנושי. אבל היום כאילו יש איזו אובססיה לתקן את הדברים האלה, שהכל יהיה מושלם. ואז לא היה את זה, ואתה אומר, טוב, אפשר ממש ממש לדעת שבן אדם היה זמר מטורף.
כן.
כי לא נגעו בטייק שירה הזה, והוא פשוט מדהים מההתחלה עד הסוף.
כן.
אז זה תמיד נראה לי כאילו, טוב, זה זמר אמיתי, כאילו ככה עושים את זה.
לגמרי. ואת המוזיקאית הכי צעירה בפער שאני מדבר איתה, בסדרה.
בפער.
זה מעניין כי... כי אני רוצה רגע לצאת מהפרספקטיבה האישית שלך וההשפעה עלייך, ולנסות לשאול אותך ממה שאת מכירה ומרגישה, ברור שכל אחד יש לו תשובה אחרת, אבל איך הביטלס נוכחים בדור הזה שלנו, של המוזיקאים, הדור הצעיר של עכשיו, כי זה ברור שההשפעה על רכטר ועל מתי כספי ועל הדור שחי איתם בזמן אמת ושמע אותם, מאוד קל להצביע עליה, ומעניין אותי איך זה היום קיים.
אני ממש מרגישה שכאילו הביטלס לימדו את כולנו לכתוב שירים. שזה לא, זה לא היה נשמע ככה לפני. אז אי אפשר להפריד את ההשפעה, כי זה ממש כאילו צורה של שיר נבנתה לפיהם.
זאת אומרת, זאת ההשפעה בעצם.
זה מה זה אותה השפעה, אם לא יותר, כאילו, כי אתה אומר, זה כבר, זה כבר נהיה סטנדרט של שיר. זו דעתי, אגב. יכול להיות שאני באמת גם קצת מגזימה. גם כשקראת לי, זה מצחיק, היה לי איזה חשש קל, כי אני אומרת, טוב, כולם אוהבים במקארטני, מה, מה עוד יש לומר? מה, מה הקשר האישי שלי שהוא יותר? ואני אומרת, לא, הוא פשוט אבא של כולנו על אמת. כאילו, עשה את הדבר הזה בצורה כל כך מושלמת והכתיב לנו את הדרך, שאין דרך לנתק את זה. כאילו, גם מי שלא שומע ביטלס, מושפע מהביטלס.
כן, כן, אי אפשר לברוח מזה בסוף.
ממש.
ואיזר אשדות אמר לי שהדור היום, אני נורא הזדהיתי עם זה גם כי הוא והרבה אחרים שדיברו בסדרה, אז הם היו צריכים לצרוך את הביטלס בתקליטים, והם לא ידעו בזמן אמת, בטח לא את כל מאחורה שאנחנו יודעים היום, ולא ידעו לפעמים איזה שיר של ג'ון ואיזה של פול, והיום כאילו הכל כל כך קל. אני זוכר את האובססיה שלי על הביטלס בכיתה זין ח' שזה נגלה עליי העולם הזה, והכל היה במרחק סרטון יוטיוב וערך ויקיפדיה, וזה היה נהדר, כי
זה כיף נורא.
צללתי לזה.
אני מתה על זה.
אז במידה מסוימת, אולי אפילו הדור של המוזיקאים היום, בני ה-25-30, מכיר אותם יותר טוב מאשר
זהו, אני כן נגיד מבאס אותי שלא הכרתי אותם ממש לפי אלבומים. כאילו, בגלל שזה היה כל כך בכל מקום, פשוט שמעתי שירים מכל מיני אלבומים, כן. ועדיין זה לא כזה מסודר לי בראש איזה שיר מכל אלבום.
ונקודה אחרונה, שדיברנו על זה גם לפני שפתחנו הקלטה, זה האלבום שהוצא את האחרון, אלבום שיעיר את אימא. והוא הדבר העיקרי שאפשר להגיד עליו, זה החשיפה הנורא נורא נורא גדולה שיש בו, ואיזשהו משהו ש... מוחק את הגבול בין היצירה לבין החיים האישיים. ואולי זה קצת far-fetched, אולי אני הולך צד אחד יותר מדי קדימה, אבל מעניין אותי אם גם זה איכשהו קשור לביטלס, החשיפה זה יותר מזוהה עם ג'ון לנון, והוא זה שהיה יותר כביכול מחק את הגבול הזה, אבל מעניין אותי בכל זאת, גם זה קשור אליו, קשור לביטלס, קשור למקארטני.
זהו, זה מאוד באמת לנון, כאילו, אפילו איך שלנון שר על אימא שלו, שמאוד נחקק לי באור הדבר הזה. אבל אני חושבת שבאלבום הזה דווקא הפן המוזיקלי היה קצת מושפע ממקארטני, כי כל האלבומי סולו הראשונים של מקארטני, אתה שומע שהם נורא סקיצות.
כן, זה אינדי לגמרי.
ממש, ואתה שומע שכאילו העניין הוא שאתה מרגיש שאתה יושב איתו בחדר והוא מין כזה מנגן לך שיר שהוא כתב. זה לא מאוד מופק, וזה נורא נורא מרגש, כאילו אתה ממש מרגיש את הנוכחות שלו לידך. אני חושבת שזה היה חלק מהעניין שהחלטתי להקליט האלבום הזה לייב, רק פסנתר מההתחלה עד הסוף. אמרתי שזה לא הרגיש כאילו אנשים ישבו וידקו את זה. שוב, גם מה שאמרתי על הטייק שירה, נגיד, זה טייק שירה לא ערוך בכלל.
כדי שלא ירגיש מהונדס ושזה יהיה הכי...
כן, שהדגש הוא על השירים, כאילו, כן, שזה לא... הטקסט. בדיוק זה, בדיוק זה. אין שם מסכות דעת, זה פשוט הדבר עצמו, וזה נראה לי, אתה יודע, אם במודע או לא במודע, מקארטני היה שם.
כן. אז הייתי חייב לשאול על האלבום, וזה הצליח לי, אז אני שמח.
יש.
דניאל רובין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה, תודה.
עצרנו ב-2005, והנה מה שפול עשה בשנים הבאות. הוא הוציא עוד אלבום ב-2007, Memory Almost Full, ובמקביל המשיך גם לכתוב מוזיקה קלאסית. שנה אחר כך הוא הוציא אלבום שלישי, ואחרון של Fireman, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, ובספטמבר 2008 הגיע לכאן, לארץ, והופיע בפארק הירקון, הופעה שאני מניח שהרבה מכם שמאזינים גם היו בה. זו הייתה גם חזרה של פול להופעות אחרי כמה שנים, וב-2012 הוא הוציא את האלבום Kisses on the Bottom. אלבום סטנדרטים שהם בעצם קלאסיקות ג'אז שפול עשה להם גרסאות משלו בנוסף לשני שירים מקוריים שהוא כתב בסגנון. But it wouldn't be make believe if you believe in me. ממש כמו אלבום שאיתו פתחנו את הפרק הזה, אבל במקום רוק אנד רול, ג'אז.
Well, I grew up listening to those songs, you know, my dad and his generation, and always grew up loving them and associating those songs with family and good times. I realized how well structured these songs were, and I think I took a lot of my lessons from them.
כשגדלתי ושמעתי את השירים האלה, אבא שלי והדור שלו, קישרתי אותם למשפחה ולזמנים יפים. הבנתי כמה השירים האלה בנויים טוב, ואני חושב שלקחתי הרבה מהשיעורים שלי מהם. נגענו בעיקר בתחילת הסדרה בחותם המוזיקלי שאבא של פול השאיר עליו, בעיקר בדמות השירים האלה. זה מה שהוביל אותו לכתוב את When I'm 64, Honey Pie, וכאן הוא לקח את זה עוד קדימה. כל האלבום מנוגן על ידי נגני ג'אז מקצועיים, ופול רק שר. הסיבה שאנחנו מתעכבים על האלבום מעבר לסיפור היפה מאחוריו, היא ששני השירים המקוריים של פול בו הם נפלאים, ממש קשה לזהות אותם בתוך כל הסטנדרטים, אם לא מכירים, כי הם פשוט שייכים לשם, ונכתבו מתוך היכרות עמוקה של המוזיקה הזו. הנה אחד מהם. Only Our Hearts.
If only my love was here, I'd be taking the time to feel it washing over my body and soul. If only my love, only my love was here, I wish that my heart was strong, I'd be letting it beat much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, wish that my heart was strong, hoping to be where you are. I'm longing to be your lover. Don't want to ever be far apart from you, my love. But only your hearts will know if we're gonna spend it together, holding on to the dreams that we share. Only our hearts know how much love is there.
Only Our Hearts עם סטיבי וונדר כאן על המפוחית. והנה הגענו לאלבום האחרון של פול שנדבר עליו בסדרה. אלבום שיצא לפני 9 שנים בדיוק ונקרא New. פול כבר בן 71, לקח ארבעה מפיקים בריטים צעירים. פול אפוורת', שבדיוק סיים אז להפיק לאדל את האלבום 21 ולעבוד עם ברונו מרס, מרק רונסון, שהיה אז אחרי ההפקה של Back to Black לאמי ויינהאוס, ג'יילס מרטין, בנו של ג'ורג' מרטין, הוא מפיק מצליח בעצמו, ואית'ן ג'ונס, שעבד עם ג'ו קוקר, טום ג'ונס ומייקל קיוונוקה. פול בעצם הלך כאן עוד צעד ממה שהוא עשה ב-Chaos and Creation עם נייג'ל גודריץ', ונתן לארבעה מפיקים צעירים לעבוד עם השירים שלו, כל אחד הפיק כמה באלבום. שיר הנושא, New, שהוא שיר אהבה לאשתו החדשה, אז, של פול, ננסי, היום היא פחות חדשה. מרק רונסון, שהיה גם הדי-ג'יי בחתונה שלהם, הפיק אותו, והפך אותו פשוט לשיר הביטלס שלו. Got to get you into my life, פני ליין, כולם מורגשים כאן, דרך הגלגולים והסאונד של 2013 ושל מרק רונסון. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. ובאווירת הסיום שאנחנו נמצאים בה, הגענו גם בפעם האחרונה לפינת החיילים, והסגור לנו אותה ישראל גוטמן, עורך מוזיקלי בגלגלץ, ואושיית רשת, שלום, סרול.
שלום, שלום. בסדר, מעולה, כיפכם.
אז אני אפילו לא שואל אותך שאלה, פשוט תספר לנו את מה שאתה רוצה לספר לנו.
אני מבין שאני החותם גם בעצם של כל הפינה הזאת. נכון. כי אנחנו בעצם כרונולוגית, השיר שבחרתי הוא גם בעצם אולי הכי חדש פה.
כן.
אני חושב שכאילו גם הבחירה פה בשיר בעצם יכולה קצת יותר לספר על הנגיעה שלי למקארטני, להבין גם את הבחור. אני חושב שיותר אפילו ברמת האישיות, יותר מהמוזיקה. כי מוזיקה, שוב, אני אקדים ואומר שכמו, אני חושב כולנו בערך, גדלתי על הביטלס, כאילו ברמת הקלאסיקות שכולם מכירים, אני אף פעם לא עשיתי את הדיפקאט, נכנסתי לזה, כאילו חוץ מתודה, הדמויות, כאילו זה עניין אותי כזה, היחסי כוחות, הדמויות הזה, ואני חושב שכאילו משהו שהנגיעה הראשונה עם הביטלס, כאילו שגם תפתח אחרי זה צוהר להמשך, זה שבעצם בין י' א' ל' ב' אני עושה את התהליך שנקרא הזדנגפות,
שזה ללכת,
זאת המילה שנשמעת הכי נורא, המילה הכי נוראית, להזדנגף. אבל אני הלכתי לטייל, הייתי מבלה הרבה בסנטר, לא בתור ילד סנטר, הולך כזה לאוזן השלישית ממול, הולך גם לדיסק סנטר, הייתה חנות גדולה, הייתה חנות קטנה, עכשיו ברוך השם חנות יותר גדולה. ומחפש דיסקים, הגדלתי את אוסף הדיסקים, היום זה נהיה כבר תקליטים קצת, ופשוט קונה כל מיני יד שנייה וכאלה, וקונה פשוט דיסק ראשון, דיסק ראשון שאני זוכר שאני קונה זה כזה עם יוטרו של נירוונה, ושפע וגאות של רביד בלוטניק, ואני גם שומע הרבה, ויושב בעצם בבית, משחק פיפה, פיפה 16, ופסקול מעולה של הפיפה, בלי דיס ל-EA ספורטס או משהו, ועדיין לפעמים מנמיך, שם האוקס במערכת אצלי בחדר, שם שירים בטלפון, או פשוט שם דיסק ונופל לתוך הבעיה של אלבום. וככה אני נגיד יודע כבר את טונה פארק בעל פה, יודע את שפל וגאות ככה.
זה הכל מקושר לך לגולים, שאתה...
לגולים, לזה, לרגעי סי, אני זוכר, כן. ואז באיזה קיץ קניתי את סאג'נט פפר. פפרס?
סארג'נט פפרס.
סארג'נט פפרס.
אבל אפשר גם פפר.
האלבום הצבעוני המגניב היפה. ואני מאזין לאלבום, וכזה מגניב, כאילו אתה גם כזה, גם שזה מתקרס, וזה הרבה לפני שידעתי שאני רוצה כל הקרוסים, וזה דבר שאני מאוד אוהב. כאילו, שם התחלתי גם כזה המעברים, והאלבום שהוא קונספט, וזה כזה מה שהגניב אותי, והעטיפה והסגוניות. ואז קרה הסיוט הכי גדול שיכול לקרות לכל בן אדם שאוהב את הביטלס. הדיסק נדפק ונהיה מונו. פשוט לא שמעתי כאילו את כל השירות, ופתאום תחשוב שאתה יושב בחדר, חושך, ואתה שומע את הפתיחה של WNM64, זה פשוט נשמע...
רק את הקלרינט השמאלי, זה הבס.
וזה נשמע כאילו איזה רוח רפאים רודפת אחריך לתוך הבית, ואתה כולך כזה...
תסביר לה את עניין המיקסים והמונוסטריאו.
המונוסטריאו, אם אני אצליח להסביר, שגם כאילו יש לך רסטריאו, נכון? זה כאילו בעצם השם הבא.
כאילו, בשני הצדדים, בשני הצדדים, וכל כלי מכוון לצד אחר.
והרי הביטלס זה כאילו, הם לא הראשונים, וגם זה שטכניקות של סאונד ששומעים מפה את זה, ואתה שומע את זה, דברים שהיום אנחנו נשמע באוזניות, אנחנו נתפלב בכזה, זה איר קנדיז, זה כזה ממתקי שמע כזה שאנחנו שומעים היום, ויש את זה מלא גיטרה מפה, וגיטרה משם שנכנסת, ופתאום קולות, והכל, זה משחק לך, כאילו.
כן, הכל הופך להיות הרבה יותר חי.
וכשפתאום זה נופל למונו, אז מלא מלא מהחוויה, כאילו, נרס. תנסו פעם לעשות את זה, כשאתם שומעים במיקרופון, ברמקו, תשמעו את הביטלס או דומיהם, פתאום אתה קולט שמלא מלא דברים לא נשקיע, אתה לא שומע אותם.
פשוט הדיסק עבר לך למונו ושמעת...
כן, ועכשיו ידעתי איך לאלבום כבר נשמע, וגם הזנתי לו כמובן בסטרימינג וזה. וזאת הייתה הפתיחה שלי, כאילו נקודת פתיחה עם הביטלס, ואני חושב, ואז אני קצת יותר מעצב את הטעם המוזיקלי שלי, מתחיל להזין לדברים, זה בעיקר כאילו נעל R&B, היפ-הופ, אלקטרוני, דברים שהם כאילו שואבים הרבה.
הבחור מגוון.
טפו 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 מהמוזיקה הכי טובה בעולם, שזו מוזיקה שחורה. והנגיעה להיפ-הופ פתאום מתחברת לי שוב. כשבעצם ב-2015 קניה ווסט מביא לשיר שנקרא Only One את פול מקארטני לנגן קלידים. שיר כזה מאוד כבר בנגיעות מאוד גוספליות כזה ומשהו כמו מין עוגב כזה קצת בתחושה שלי. ואז מבשיל לשיתוף פעולה הרבה יותר מוכר שאנחנו מכירים עם ריאנה כבר, קניה ווסט ופול מקארטני שזה 4-5 seconds מחובר כמובן בשם. וזאת הנגיעה שלי כאילו פתאום. עכשיו השיר הזה כאילו... הוא סיפור חמוד, כאילו, באמת, כאילו, פשוט, באמת, שיתוף פעולה של כזה, "היי, כאילו, אני רוצה פשוט לעשות, בוא נעשה את השיר הכי פשוט." ריאנה אמרה, כאילו, אני זוכר שקראתי על זה קצת, כאילו, חיפשתי קצת ש... ריאנה אומרת שכאילו גם הקליפ שלו הוא שחור לבן כזה, הכי פשוט, חבר'ה שעשו לגאגה את הקליפ, איזה שוודים או משהו, עשו את הפפרציה, משהו, איזה קליפ כזה, ועשו איזה שחור לבן, איך ריאנה אמרה, "כמו ג'ינס", כאילו, הדברים הכי פשוטים, קלאסי, כולם אוהבים את זה. אייקוני, כמו הפריקינג ביטלס גם, היא אומרת.
הפריקינג
ביטלס. כן, אני מצנזר, אנחנו אנשים מצינים אנחנו ברדיו. ובשיר עצמו, אני שואל אנשים לקראת כזה, אמרתי, אני מתראיין אצל עמית קלדרון, אני בא לדבר על הפריקינג ביטלס. אמרתי, אתם יודעים איפה פול בעצם נמצא בשיר הזה? אנשים לא ידעו לענות לי, אנשים אמרו, הוא מנגן? אמרתי, הם לא, ברור שהוא מנגן. קניה בעצם הלך פשוט ליד פול והקליט אותו, כאילו מנגן כל מיני ריפים. והשיר הזה ממש הוא בסיסי, פתאום יש איזה חלק אפי כזה בסוף, שיש גם מין, שוב, כלים כאלה מאוד כזה כמו גביים כאלה, ופתאום סינטים כאלה וזה. אבל יחסית השיר מאוד סימפל כזה, פשוט הגיטרה של פול וזה, והם שרים, ואז אנשים לא ידעו איפה זה. וגם פול בעצם לא כל כך יודע. פול סיפר באיזה רעיון שהוא פשוט קיבל את השיר לאינבוקס שלו, אחרי כאילו כמה חודשים אחרי שהם הקליטו, והוא כזה קולט שקניה פשוט מקליט אותו בטלפון, וזה אמר, טוב, עוד כמה תקבל זה, וקניה הוא איש על הפתעות, אנחנו כולנו יודעים את זה. וכמה חודשים אחרי הוא קבל פשוט שיר גמור, והוא אומר, איפה אני? וקניה אומר לו, העצנו אותך, ושם אותך, וואי, איזה מגניב, זה כזה כאילו, זה הבן הכי חמוד בעולם. הוא לוקח כאילו אנשים כאילו שני כוכבים מאוד מאוד גדולים במה שהם עושים. שאתה יודע, לוקחים פה אגדה. והוא כאילו, אתה יודע, הכניסו אותו, ואם תשמעו, בעצם בחלק של קניה, זה הבחור עם הפיץ' הגבוה. כאילו, יש לו פתאום את הקולות הגבוהים, וזה מדהים, מדהים. וזה כאילו, איך הבן אדם גם מתקדם, לעידן...
זהו, אם אנחנו באווירת סיכום, וזה משהו, זו נקודה שעלתה בכל מיני מקומות בסדרה, אבל הבן אדם הזה פשוט, עם כמה שהוא אגדת מוזיקה, וכמה שהדברים שהוא עשה בשנות ה-60 הם לנצח יחיו, הוא פשוט לא הפסיק, הוא לא נהיה שמרן, הוא לא הפסיק להתקדם, הוא כל הזמן, בין אם זה בשיתופי פעולה עם אמנים יותר צעירים, גם כשהוא בן 70, ב-2013, עם ריאנה וקניה ווסט, ושומע אותם ועושה איתם שיר.
כן, אבל האלבום האחרון שהוא עשה לו, פשוט נכון, את האלבום האחרון שלו, פשוט עשה לזה, אני זוכר נכון, כאילו גרסות מחודשות, והביא כזה מאדרסון פאק לדומיניק פייק, לכזה מלא מלא, כאילו...
Reimagined, אני חושב
כאילו... כן, ומביא את בק שכאילו ממש כזה, זה בן...
עכשיו, כל הקטע בכלל גם של הסדרה של מקארטני, שמקארטני ש-1, 2 ו-3, זה כאילו הפקה ביתית ואינדי וכזה שהוא עושה הכל לבד, אז גם לתוך זה הוא מביא את העוד יותר אינדי. ועוד יותר, את האומנים החדשים שעשו גם לזה, יקחו את זה עוד יותר לכיוונים כאילו...
זה בן אדם שמחלק, פשוט מחלק את היצירה עם אנשים, וכאילו יש לו... ושוב, אני חשפתי לזה דמות כאילו באמת שכזה... פשוט כזה חמוד כזה, אני רואה כאילו פשוט אין ספור רעיונות שאנשים, אתה יודע, מספרים על הבן אדם הנחמד שהוא, ואתה יודע, והוא כזה, הוא לא איבד, הוא לא איבד מהרלוונטיות שלו עם השנים, עדיין אלבום של פול מקארטני, זה משהו שמתייחסים עליו, אני חושב שבתור, אתה יודע, בתור ברדיו, אנחנו יודעים שלפעמים אומן יכול להוציא כבר בגיל מבוגר חומרים, זה לפעמים לא כל כך כאילו, אתה יודע, זה פחות, יותר, זה... פול כאילו תמיד נשמע שם.
כן, ולסיכום, אני הגיע לפה בן אדם שהוא חושב על פול מקארטני, הוא חושב על היפופ. זה אני חושב ההצלחה הגדולה של הפינה שהבאנו בן אדם כזה. אז ישראל גוטמן, תודה רבה.
תודה רבה לך, אני
אצלת. אנחנו נשמע את 4-5 seconds. I think I've had enough. Might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so selfish? But you call wondering where I've been. Now I know that you're out tonight thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, 'cause that's all I want.
תודה לישראל. את רוב מה שיש לי לומר כבר אמרתי כאן לכל אורך הסדרה, אבל בגלל שאנחנו באמת בסוף, הנה הדברים האחרונים שנשארו אצלי בראש. כמובן לא יכולתי לוותר על הקטע הזה שאיתו גם נפתחה הסדרה. היא נפתחה ביוני, כשפול מקארטני חגג יום הולדת 80, במונולוג ארוך על כל מה שמיוחד בפול כאומן וכמוזיקאי. אחת פעמיות של הקריירה שלו, של הכישרון שלו, ושל איך הוא כבן אדם התמודד עם כל מה שקרה בדרך. ועכשיו, 9 פרקים אחר כך, אחרי שעות על גבי שעות של קריאה ומחקר ושיחות עם מוזיקאים ענקיים וידענים, והתגובות שלכם, המאזינים, אני חווה מחדש את כל מה שאמרתי אז. בעיקר את הערכה לאיש שמאחורי המוזיקה, שאני ואתם לא מכירים, אבל יודעים עליו כל כך הרבה. יודעים כמה פעמים הוא נפל וקם, יודעים כמה מאחורי הכסף וההצלחה נמצא אדם צנוע שיוצר וכותב מוזיקה, כי זו הדרך שלו לתקשר עם העולם. מגיל 17 ועד גיל 80. בגיל 20, הגיל שלי, ואני מניח שגם בגיל 40 או 50, הדברים האלה הם חומר להרבה מחשבה. איך להיות בן אדם שבזמן שכולם מתרפקים על המוזיקה שלו לעומת המוזיקה שעושים היום, הוא שואף ומצליח להתחדש ולא להיכנע לשמרנות. להרגיש שתמיד יש לך עוד מה לעשות וללמוד, כי כשפול היה צעיר הוא רצה ללמוד מג'ורג' מרטין, וכשהוא בן 60, 70 ו-80, הוא לומד ממפיקים בני 30. ובסוף, אחרי הכישלונות, הביקורות הצולבות, הזלזול הלא מוצדק שהוא ספג בתקופות מסוימות, היום ברור שפול מקארטני הוא אגדה חיה, שמשאיר אחריו דיסקוגרפיה שאפשר לספור בשתי ידיים, אומנים שהשאירו משהו דומה לה. זה עוד בלי לספור את ההשפעה שלו על כל מי שהגיע אחריו, כמו שדניאל אמרה, האבא המוזיקלי של כולנו. נשאר לי באמת רק להודות לכם ולכן שהגעתם עד כאן. זו זכות עצומה לעשות סדרה כזו ולעבור תהליך כזה מעמיק ומשמעותי עם המוזיקאי שהכי קרוב אליי, ואתם אפשרתם אותו בהזנה שלכם ובתגובות שלכם. זו הייתה אמורה להיות משימה קשה לחשוב על שיר לסיים איתו, אבל פול עשה את זה קל בשבילי, כי באלבום ניו יש עוד שיר, מין צוואה מוזיקלית שהוא משאיר מילים שהוא כתב ממרום גילו על התקופה ההיא. נוכחים פה גם נוסטלגיה, מלנכוליות, האובדן, וגם הצורך להגיד, אני הייתי שם. ושומעים גם את הזקנה בקול שלו, וזה יפה יפה. אבל רגע לפני Early Days, נשמע בפעם האחרונה את פול מדבר, כי בסוף אין מישהו שיכול לסכם יותר טוב ממנו.
I am still that little kid that grew up in Liverpool. Okay, I got really famous, but in here, I'm still that little kid. So it's kind of him and me. Me is me, and then him is that famous guy.
Wow.
He's very famous.
They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Sleek back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, we
thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinion, who did this and who did that, but as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. And they can't take it from me if they try.
טוב, השארתי לכם עוד הפתעה קטנה, אם הגעתם עד כאן, כמו עוד סצנה אחרי הקרדיטים בסוף סרט, או כמו Her Majesty בסוף Abbey Road. יש אלפי קאברים לשירים של פול, שמענו רק אחד בסדרה, את אריק איינשטיין עם Here, There and Everywhere, אבל הנה עוד שלוש, שיש בהן משהו מיוחד ושונה מהמקור. הראשון הוא דיוויד גילמור, גם הוא בגרסה מופלאה ל-Here, There and Everywhere.
Thank you. run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Hey, try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
ככה אני ואת, ככה שבסוף תגיעי
את השיר, תשיר
תשירי את השיר שאוכל אותך לשמוע,
שנוכל